היינו בסוגיית טעם הדקרא וצברות וטעמים. אני רק אחזור קצת כדי למקם את עצמנו איפה אנחנו נמצאים. התחלתי עם הדיון במושג גזירת הכתוב, והטענה הייתה שגם אם יש משהו שהוא מוגדר כגזירת הכתוב, אין פירושו שביסודו לא עומדת סיבה כלשהי, זאת אומרת שאין לו טעם. לפעמים אולי קשה לנו להגיע לטעם, אבל התפיסות האלה, מה שהרמב״ם מביא במורה נבוכים, שיש דברים שמוטלים עלינו בלי שום טעם, זה נשמע מוזר. ולכן לכל היותר אפשר לדון עד כמה הטעם נגיש אלינו, לא בשאלה אם יש או אין טעם. עכשיו, גם בקשר לשאלה עד כמה הטעם נגיש אלינו, יש הפרזה. כי גם דברים שכתובים, גם דברים שמוגדרים כגזירת הכתוב, ראינו שבסופו של דבר, גמרא והראשונים, מציעים להם טעמים. ולא רק שמציעים להם טעמים, אלא אפילו לוקחים אותם ברצינות. כן, הבאתי את המאירי על אין סורר ולא בת, והמאירי אומר שם שאין דרכה של בת ללסתם את הבריות. הגמרא אומרת, למה בן סורר ומורה נידון על שם סופו, הורגים אותו כשהוא עוד קטן. כן, זאת אומרת, כשהוא יגדל, אז הוא ילסתם את הבריות. אז אומר המאירי שהדבר הזה, החשש הזה לא קיים בבת, ולכן הגמרא דורשת בן ולא בת. ואז הוא שואל, הרי לא דרשין על טעם הדקרא, הרי זה מוגדר כגזירת הכתוב. ואם זה מוגדר כגזירת הכתוב, אז לכאורה, איך יכול להיות שאני מציע הסבר, אין דרכה של בת ללסם את הבריות? אז הוא אומר שמה שלא, יש גם גזירות הכתוב, יש להם הסברים, אבל מה שהוא בעצם יוצא מדבריו, זה לא רק שיש להם הסברים, אלא שההסברים גם יכולים להיות מובנים על ידינו. כי הוא לא רק אומר שיש הסבר איפשהו ברקיעה השביעי, אלא הוא מציע אותו, הוא אומר אותו. ואז עלתה השאלה, אז למה בכלל מגדירים משהו כגזירת הכתוב? מה מוסיף הפסוק, אם בעצם אני יכול להסביר דברים בעצמי? אז הטענה הייתה, העליתי שם כמה אפשרויות, אני אומר רק בקצרה, אפשרות אחת זה שאולי הטעם הוא לא חזק דיו, זאת אומרת, בלי הפסוק אולי לא הייתי חושב שאני יכול ללכת עם הטעם הזה, אם ניקח את הדוגמה של המאירי, נגיד שלא הייתה דרשה בן ולא בן, היה דין בן סורר ומורה. אם חמים היו מחליטים ביוזמתם להגיד שזה רק בבן ולא בבת, אז למרות שכולם אולי יבינו שבבת יש פחות חשש שבסופו של דבר היא תלסתם את הבריאות, אבל זה לא אומר שהסברה הזאת הייתה מובילה אותם להסיק את המסקנה. אפשר היה גם להגיד, יש ילדים, לא יודע מה, שגדלים בבית ספר מסוים, הם בדרך כלל לא יוצאים שודדים. ראינו, אנחנו פה מכירים את הבית ספר הזה הרבה שנים. אז לכן לא יהיה שם מדהים בצורה ומורה. עד איפה ללכת עם זה? אז יש הרבה פעמים מצב שגם אם הסברה מובנת לנו, לא היינו הולכים איתה או לא היינו פוסקים על פיה, לולי היה איזשהו פסוק שאומר לנו את זה. אז העובדה שיש סברה לא אומרת שהפסוק מיותר. אפשרות אחרת זה בעצם לומר שהסברה הזאת לא היינו יודעים אותה לולי הפסוק. זאת אומרת, הפסוק, אחרי שיש את הפסוק, אנחנו מתחילים לחפש סברות, ואז אנחנו מוצאים מה הסברה שאומרת בבסיסו. אבל אם לא היה פסוק, אז לא היינו מעלים את זה בדעתנו.
לא
הפוך. מה?
לא הפוך. שחכמים רצו איזה רעיון מסוים, רצו לקבוע איזה משהו, כדי להסיק אותו,
אנחנו מחיפשו פסוק. אז זה מה שנקרא אסמכתא. אני לא מדבר על אסמכתאות, אני מדבר על פסוקים שמהם באמת יוצא הדין, לא עניין של... כן. ודבר שלישי, הבאתי שמה לגבי מצבים שבהם גם אם הסברה ברורה מבחינת כללי ההלכה לא היינו מיישמים אותם. למשל, עד אחד בעדות אישה, כן, אישה שמת בעלה או חוששים שמת בעלה, לא יודעים, אין לנו עדויות. מגיע עד אחד ואומר אני ראיתי אותו, הוא מת. אז מעיקר הדין אין דבר שבערבה פחות משניים, אז צריך שני עדים, זה אי אפשר להטיל את האישה. אבל חכמים קבעו, כמעט כל הדעות זה דין רבנן, חכמים קבעו שמקבלים גם עד אחד. אחרי שמקבלים גם עד אחד, אז מה אומר חזקה דייקה ומין סבא? זאת אומרת, יש כל מיני הסברים למה בעצם עד אחד הוא מספיק. אם נגיד קרוב, עד שחשוד לשקר לא מתקבל בעדות אישה. כי אנחנו צריכים לדעת את האמת, אם הבעל מת או לא, אם העד הוא משקר, זה לא עניין לכולות לקבל עד שקרן. אבל יש עדים שהם פסולים לא בגלל שיש אשם קובעים, אז אותם אנחנו מקבלים, או נשים, או כל מיני דברים מהסוג הזה. איסור מעתר, איסור אחד. איסור, עתר עד אחד זה מעיקר הדין. אני מדבר עכשיו על תקנת חכמים, לקבל עד אחד בעדות אישה. עד אחד נאמן באיסורים זה עיקר הדין, זה לא תקנה. אבל, בעניין הזה, הדבר היסודי הוא שאנחנו בעצם האמת שפה זה נוגע קצת יותר להמשך, גם פה אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, הטענה בסופו של דבר שמה שמונע מאיתנו לייצר, נגיד, הסברה שלנו הייתה קיימת, היינו יכולים לקבל עד אחד גם סתם כי הוא נאמן וזהו, אבל על פי כללי ההלכה צריך שני עדים. אז גם אם הסברה קיימת, לפעמים ההלכה אומרת לנו לא להשתמש בסברה, נכון? ולכן צריך במקום, אם יש מקום שבו כן משתמשים בסברה הזאת, אז צריך פסוק שיגיד לי להשתמש בסברה, לא כי הסברה חלשה, לא כי לא הייתי יודע את זה בלי הפסוק את הסברה, אלא גם אם הייתי יודע אותה, לא הייתי משתמש בה בגלל כללי ההלכה. הבאתי הדוגמה יותר טובה, אני חושב, זה עדים זוממים. או כן, עדים זוממים. זה דוגמה יותר טובה, זה הדגמתי את זה אז. הטענה היא שגם אם יש סברות שעומדות מאחורי העדיפות של העדים השניים על העדים הראשונים, למה מקבלים את העדים השניים? אבל מבחינת כללי ההלכה זה פרי, ראינו שם כל מיני מגבלות שמבחינת כללי ההלכה אי אפשר לקבל את העדות הזאת, ולכן צריך פסוקים על הזמה כדי ללמד אותי שפה אני יכול ליישם את הסברה. וזה מנגנון שלישי, כי במנגנון הזה הפסוק לא מוסיף לי שום דבר, את הסברה ידעתי במלואה גם בלי הפסוק. אבל עדיין יש מניעה מליישם את הסברה בגלל כללי ההלכה, אז במקום מסוים שההלכה רוצה בכל זאת שאני אשתמש בסברה, אז היא מביאה פסוק. ואז הפסוק בעצם אומר לי, תשתמש בסברה, אין מניעות. זה בא להסיר מניעות, זה לא בא לחדש לי את הסברה עצמה.
במקרה של המאירים, גזירת הכתוב, אי אפשר להגיד שהיא פוגעת לחומרת העונש, אבל הסברה היא לא מתנגשת עם המזרת הכתוב, היא במישור הנחי לא. הרי זה מדבר על תחולה וזה מדבר על חומרה.
לא, גזרת הכתוב זה לא עצם דין בן סורר ומורה. גזרת הכתוב שזה בן ולא בת. לא שייך לחומרת העונש, אני לא מדבר על חומרת העונש. השאלה למה מוציאים בנות.
האם גזרת הכתוב היא לא בגלל שמוציאים להורג בן אדם שעל פי כל הכללים לא חייב...
זה גזרת הכתוב שיש בדין בן סורר ומורה, אבל לא עליה מדובר כאן. המאירי מדבר על גזרת הכתוב אחרת בדיני בן סורר ומורה, לא עצם הדין, אלא זה שהוצאנו בנות. אז יש דרשה, אז הוא אומר, אז מה אני מביא לי נימוקים שהבת לא עתידה ליישם את הבריאות? כן, אני מדבר רק על האספקט הזה, למה מוציאים בנות. אחרי זה, השלב הבא היה לעסוק בשאלת טעם הדקרה, ששם אנחנו עדיין לא סיימנו, והטענה בעצם זה שאם בבסיס כל דבר יושב נימוק, אפילו ביסוד גזירות הכתוב, בעצם יושב איזשהו טעם או איזשהו נימוק, זה היה המסקנה של החלק הראשון של הדיון, אז היה מתבקש להגיד שבעצם נלך עם טעם הדקרה, כאשר יש לנו הסברים לפסוק שמופיע בתורה, אבל מתברר שאחרי שנחלקו בזה תנאים, אם לא דורשים טעם הדקרה, להלכה אנחנו פוסקים שלא דורשים טעם הדקרה, של רבי יהודה. ואז השאלה היא למה? אם יש לנו נימוק לדין, למה לא להשתמש בו? כאשר אני צריך לחדד שלהשתמש בטעם הדקרה פירושו לא לתת הסברים לכתוב פרשנות על הפסוקים. כל פרשני התורה כתבו פרשנות על הפסוקים, אין בזה בעיה של טעם הדקרה. טעם הדקרה זה במקום שבו אנחנו משתמשים בפרשנות התכליתית, בפרשנות מה הדין בא להשיג במישור ההלכתי. אנחנו מסיקים מהפרשנות הזאת מסקנות הלכתיות. לא כותבים וורדין לפרשת השבוע. אז לכן, אגב, זה בא ללמד עד כמה אפשר לעשות שימוש בפרשני המקרא, לצור על פי צלוחיתו. בכל אופן, הטענה זה שאין בעיה לפרש את התורה, אבל יש בעיה לעשות בזה שימוש כאשר אנחנו מנסים להסיק מזה מסקנה הלכתית. הדוגמה היא... הדוגמה לעניין הזה, לא תחבול בגד אלמנה, כן, על זה נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה, לא תחבול בגד אלמנה, אז רבי שמעון אומר, רק אלמנה ענייה, לא אלמנה עשירה, ורבי יהודה אומר שגם המנה, אחד המנה נהיה ואחד המנה עשירה, כי הוא לא דורש טעמא דקרא. ושמעון אומר, למה לא תחבול בגד אלמנה? יש היגיון מאחורי זה. מה ההיגיון? כמובן דיברנו על זה לא בגלל שהיא מסכנה, אלא בגלל שהיא מסיעה שם רע בשכנותיה. זאת אומרת, אם אתה את כסות הלילה שלה, אז בלילה אתה צריך להחזיר, בגלל שהיא ענייה. ואז יתחילו לרנן עליכם, מה עושה בחורצ'יק כמוך בבית של אלמנה בלילה. אז כיוון שכך, אז אומרים, אל תיקח בכלל, לא תחבול בגד אלמנה. בעשירה אין בעיה, כי לא צריך להחזיר לה את זה. זאת אומרת, יש לה משאלה, לא צריך להחזיר לה את זה, ואז לא מתעורר את הבעיה. לכן רבי שמעון אומר, הדין הזה קיים רק באלמנה ענייה. ורבי יהודה אומר, לא דורשים טעמא דקרא. עוד פעם, רבי יהודה אומר, לא דורשים טעמא דקרא, פירוש הדבר, אתה צודק בטעם שלך. אין לו ויכוח עם הטעם של רבי שמעון. כנראה, פחות לא חייב להיות. כל מה שהוא אומר זה שאנחנו לא מסיקים מזה מסקנה הלכתית. זאת אומרת, בפירוש לתורה שרבי יהודה היה מוציא, זה היה אולי כתוב בפירוש של רבי שמעון. זאת אומרת, לא בהכרח הוא חולק על הפירוש של רבי שמעון. הוא רק טוען שאסור להסיק מזה מסקנות הלכתיות. ואז עולה השאלה באמת למה. למה לא? אז הצעתי את האפשרויות שעולות בדרך כלל במפרשים בעניין הזה, כן, במקום מאוד קרוב מופיע הסיפור עם שלמה המלך, שאמר שהוא ירבה נשים ולא יסור לבבו, כן, על מלך שלא ירבה לו נשים, כתוב, וחטא. ולכן אומרים כמה מפרשים שבגלל זה לא דורשים טעמא דקרא, בגלל החשש של המדרון החלקלק. ברגע שאתה תלך עם הטעמים, אז אתה תתחיל ליישם את זה.
אבל זה דווקא שכתוב הטעם.
נכון, עוד שנייה אני אגיע לזה. אני מביא את הדוגמה הזאת רק בינתיים, אתה צודק שהיא לא מדויקת.
אם הטעם נכון,
ואתה
לא
הולך איתו,
אתה גם
כאילו עובר. בדיוק, זאת הטענה שטענתי כנגד ההסבר הזה, כי ההסבר הזה הוא מוזר, וישהו מניח שאם אני אשתמש בטעם לא נכון, אז אני אגיע לטעות. ואת הדבר הזה רצו למנוע, לכן אמרו לי, אל תשתמש בטעם. אבל אני שואל, ומה עם החשש ההפוך? שאם לא תשתמש בטעם, אז תגיע למסקנה לא נכונה. אבל תגיד, נחזור ללא תחבול בגד אלמנה. לא תחבול בגד אלמנה, רבי שמעון אומר רק אלמנה ענייה. רבי יהודה אומר גם אלמנה עשירה, כשגם רבי יהודה מסכים שהטעם של רבי שמעון הוא טעם נכון. הוא רק אומר, אסור להשתמש בו בפרשנות ההלכתית. עכשיו אני לא מבין, מי יש יותר חשש שהוא יטעה בהלכה? רבי שמעון או רבי יהודה? ברור שרבי יהודה. הרבי שמעון אומר, יש לו טעם, שגם רבי יהודה אומר שהוא הטעם ההגיוני, גם הוא מסכים. אז אם ככה, המסקנה של רבי שמעון מסיק היא כנראה נכונה. לא בטוח, אולי טעינו. אבל היא כנראה נכונה. ואז אם זה ככה, כשאתה חובל בגד, לא חובל בגד של אלמנה עשירה, לפי רבי יהודה, אז בסופו של דבר אתה טועה בהלכה. אתה חובל... תראה נהיה עם הלא נורא. אתה חובל בגד של אלמנה עשירה, למרות שבעצם, אתה לא חובל, סליחה, בגד של אלמנה עשירה, למרות שבעצם התורה התכוונה רק לאלמנה ענייה, אז אתה יכול להגיע לטעות. יותר מזה אני אגיד, הסיכוי שאתה תגיע לטעות יותר גבוה מאשר שרבי שמעון יגיע לטעות. כי מה הסיטואציה שבה רבי שמעון מגיע לטעות? כשרבי שמעון מציע הסבר, מסיק ממנו מסקנה הלכתית, אבל האמת היא שההסבר לא נכון, הוא טעה. טעה בפרשנות. זה האפשרות שרבי שמעון טועה. מה האפשרות שרבי יהודה טועה? שהוא לא מסיק מסקנה מההסבר, אבל ההסבר הוא כן נכון. ההסבר של רבי שמעון. אז בעצם היית צריך להסיק את המסקנה, אבל מחשש לא הסקת. אז טעית, בגלל שההסבר הוא כן נכון. עכשיו אני שואל, אם מישהו מעלה הסבר, ושני הצדדים מסכימים שההסבר הוא סביר, אז מה יותר הגיוני, שההסבר הוא נכון או שההסבר הוא לא נכון? אז יותר הגיוני שההסבר הוא נכון. אז אם ככה, אז הסיכוי של רבי יהודה טועה הוא יותר גדול מאשר הסיכוי של רבי שמעון טועה. אז לכן, אין פה, עכשיו פה אני אגיע עוד רגע ללא נורא. אז זה באמת האינסטינקט. האינסטינקט הוא לא נורא. מה זאת אומרת לא נורא? קודם כל במקרה, גם אם נניח שבמקרה הזה זה לא נורא, אז זה מקרה אחד. אבל אתה קובע כלל גורף שלא דרשין את המדיקה. הרבה פעמים זה יהיה מאוד נורא. ולכן זה לא נכון להסתמך רק על המקרה המסוים הזה, גם אם זה לא נורא. אבל חוץ מזה זה כן נורא גם פה. הרי למה אתה לוקח משקול? אתה לוקח משקול כי אתה רוצה ערבות לכסף שלך. אתה הלוות למישהו כסף, אתה רוצה להיות בטוח שהוא יחזיר לך, אתה לוקח משקול. נכון? עכשיו אתה אומר למלווה, אל תיקח משקול. אז מה בעצם אתה עושה? אתה פוגע בבן אדם. יכול להיות שהוא בכלל אלמנה עשירה. רבי יהודה אומר, אתה אל תיקח משקול מאלמנה עשירה. עכשיו, מי במצוקה יותר גדולה? אולי יכול להיות שהמלווה במצוקה יותר גדולה מהאלמנה. היא כרגע בקשיי נזילות מקומיים. אז הוא נתן לה איזושהי הלוואה, היא השקיעה ב, אני לא יודע מה, בגוגל. בסדר? אז היא הייתה צריכה הלוואה, אז הוא נתן לה הלוואה. עכשיו הוא לא יכול לקחת משקול, המסכן יפשוט את הרגל, והיא לא תחזיר לו את הכסף. היא לא תחזיר את הכסף, כי אין לו משכון, אין לו את המנוף להלך אותה להחזיר. אז הוא ייפגע, ויכול להיות שהוא במצב יותר גרוע ממנו, מבחינה כלכלית. אז קודם כל, מי אמר שדבר כזה הוא לא נורא? זה לא נכון, לא תמיד הלווה הוא הצד החלש, לפחות לא בכל המקרים.
זה חמור זה שהוא לא
ילווה לה. או, והצד השני של אותה מטבע, זה שבגלל שבן אדם לא יקבל ערבות לכסף, הוא בכלל לא ילווה. הרי זה תמיד האבסורד שתמיד הם מצביעים
עליו. הוא לא ילווה לה, זה לא נורא.
לא, הוא לא ילווה לאף אחד. הוא רואה שאין משכונות, הוא כבר לא
ילווה.
חוץ מזה גם היא צריכה. חוץ מזה, אם היא אותה הלוואה, אז כנראה גם היא צריכה. אז למה שלא ילווה לה? מה הרעיון? מה היא הייתה מעדיפה? שהוא לא ילווה לה בכלל? היא העשירה. שהוא לא ילווה לה בכלל, או שהוא ילווה לה ויקח את המשכון? היא הייתה גם מעדיפה את זה, אז למה אתה לא נותן לה? למה אתה לא נותן להם? הם הרי בעצמם רוצים את זה, אתה דואג להם יותר מהם. זה, כן, תפיסות סוציאליסטיות הרבה פעמים נראות ככה. זאת אומרת, אתה דואג לחלשים במקום שהם עצמם היו מבטרים על הדאגה הזאת. ובכן, אז כן, העניין הזה, שההערה שלך, זה... זה מזכיר את הפרוסבול. כן, הפרוסבול של הלל הזקן, הרי שהוא לכאורה הפוך להיגיון. כן? הלל הזקן בעצם רצה לדאוג לעניים. ולכן מה? לכן הוא קבע שהם יצטרכו להחזיר את הכסף ולא ימחק להם החוב. בשביעית. זה נקרא לדאוג לעניים. דפקת אותם עוד יותר. תשובה היא כן, זה נקרא לדאוג לעניים. למה? בגלל שאם המלווים לא יהיה להם ערובה שהם יקבלו חזרה את הכסף, הם לא ילוו. עכשיו, מה אתה, הלווה רוצה? שלא ילוו לך בכלל, או שילוו לך ותצטרך להחזיר גם אחרי השמיטה? ודאי שאתה רוצה את האופציה השנייה. הזכרתי כבר פעם את המימור של הרבי מויז'ניץ, כן, שעדיף להיכשל באהבת חינם, אשר בשנאה חינם. הטענה שלי זה שעדיף לא להיכשל בשניהם. אז זה הכי טוב. הרבה פעמים אנחנו לוקחים שתי אופציות רעות ובוחרים את הפחות רע מביניהם. אבל יש גם אופציה טובה, למה אתה לא שם אותה על השולחן? אז גם פה אותו דבר, נכון שאני היה מאוד שמח אם היו מלווים לו והוא היה פטור מלהחזיר. זאת לא אופציה שתהיה. זאת אומרת, אם אתה תדרוש מבן אדם להלוות כסף ולא לקבל אותו בחזרה, הוא פשוט לא ילווה. ואז מה? אז מה? עכשיו, מבין שתי האופציות הגרועות שנשארו בפני העני, או שלא ילוו לו בכלל, או שילוו לו והוא יצטרך להחזיר למרות השביעית, אז ודאי שהוא מעדיף את האופציה השנייה. אז לכן הלל באמת כן דאג לעניים. אותו דבר, התקנה הזאת, בתחילת מסכת סנהדרין, התקנה שאומרת שוויתרו על דרישה וחקירה בהודעות והלוואות. לא יותר דרישה וחקירה, מדין תורה היה צריך, אבל ויתרו על דרישה וחקירה בהודעות ועדויות על הלוואה. למה? לכאורה אתה דופק את המלווה, אתה נותן ללווה, סליחה, אתה נותן למלווה יותר כוח מאשר היה לו. המלווה הוא הצד החזק בעניין. אתה נותן לו יותר כוח, הוא מביא עדים, לא צריך אפילו לחקור אותם. ברגע שיש עדים הוא יקבל את הכסף בחזרה. אבל ברור שבסופו של דבר עשו את זה כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. מה אומר? לא תנעול דלת בפני לווים, זאת אומרת כדי שתהיינה הלוואות. שבסופו של דבר זה לטובת העני. אוקיי, אז לענייננו...
איך הוא פוסק בניגוד לכתוב מפורש בתורה?
מי?
התקנה של פוסבול.
הוא לא פוסק, זה תקנה.
כן, אבל איך הוא מתקן תקנה שהיא...
מה בעיה? כל תקנה היא כזאת.
מה?
כל תקנה היא נגד דין תורה. מה זאת אומרת, אחרת למה היה צריך תקנה?
את הסור שלו.
זה תקנה שהיא תוספת.
לא, זה שאלה אחרת, זה לא ברור. בפשטות זה תקנה פה. בפשטות זה תקנה. יש כאלה שרוצים לטעון שזה מסר שטרותיו לבית דין, וזה דין דאורייתא. הפשטות בגמרא זה תקנה. יש בתוספות בגיטין, דף ל"ו.
למה פוסבול נעשה
אחרי שזה היה כבר מדרבנן? מה? אחרי ששביעית בזמן זה דרבנן. כן. ולמה? בגלל דין דאורייתא, לא דין דרבנן. לכן עשו את זה רק מתי ששביעית בזמן זה דרבנן. טוב, אז אני אומר, ההסבר המקובל לזה שלא דורשים טעם הדקרא זה החשש מטעות בפרשנות, ואז אתה תגיע לעשות מעשה לא נכון הלכתי. אבל ההסבר הזה, אמרתי עוד פעם, נראה לי מאוד בעייתי, בגלל שהחשש לטעות לכיוון השני הוא יותר גדול. החשש שאתה לא תשתמש בהסבר שבעצם ההנחה של כל החכמים המעורבים בעניין הוא שהוא נכון, ההסבר הזה, ואתה לא משתמש בו, אז זה במו ידיך אתה עושה טעות, זה אפילו לא חשש, אפילו כמעט בטוח שאתה עושה טעות.
ואם הוא כן נכון אבל לא יחידני?
זה נקרא לא נכון מבחינתי, אבל למה זה נקרא לא יחידני?
יש
עוד סיבה אחת
ויש עוד
סיבות. זה לא נכון, לא מלא זה לא נכון מבחינתי. לא חייב להיות טעות בו, הוא לא מלא. הוא לא מלא, אבל אני אומר, זה שיטת הטעמים הנסתרים של, שידוע בשם הגרא. אנחנו נגיע עוד לדרישת טעמים של תקנות, שזה מקביל לטעם הדקה, נגיע לזה בהמשך. ושם באמת הגרא אומר שגם בתקנות, גם בתקנות לא הולכים אחרי הטעם, ושם הגרא מסביר בגלל החשש שיש לשם טעמים נסתרים, מעבר לטעם שאנחנו חשבנו עליו, ואז זה אומר שאפילו אם הטעם שלנו נכון, עדיין, אולי יש עוד טעמים. נשמע לי מאוד מפוקפק גם שם, אבל...
מה זה
את הדבר הזה? אבל אפשר להסתיר
אותם
בתקנות? מה? ואתה נסתיר
אותם?
זה הטענה שלו, נגיע, נגיע. טוב, אם זה חמור או לא, צריך לדעת אם זה נכון. אבל אחרי זה נראה אם זה חמור. אז אם ההסבר הזה לדרישת טעם הדקרא לא עובד, אז השאלה מה כן ההסבר? ואז בשיעור האחרון הבאתי את הסוגיה בסנהדרין, בדף כף א', שדנה לגבי מלך שלא ירבה לאנשים ולא... בשיעור לפני האחרון. שלא ירבה לאנשים ולא יסור לבבו, ושם עוד פעם יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אלא שהעמדות שלהן מתהפכות. זאת אומרת, רבי שמעון לא דורש טעם הדקרא, ורבי יהודה כן דורש טעם הדקרא, אבל מה שואלת, איך זה יכול להיות? ואז הגמרא אומרת, כי פה בעצם כתוב בתורה במפורש הטעם. כי כתוב, לא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו. אז התורה עצמה אומרת את הטעם. הוויכוח בין רבי שמעון לרבי יהודה זה במקום שבו התורה אומרת את הדין. ואנחנו, יש לנו פרשנות למהו הטעם. אבל יש מקומות שבהם הטעם, התורה עצמה אומרת אותו. ואז מה? ואז הכל מתהפך. למה? כי רבי שמעון שלא דורש טעם הדקרא, רבי שמעון שדורש טעם הדקרא, אז הוא שואל את עצמו, אז למה התורה כתבה את הטעם? אבל גם בלי שאתה כותבת, אני הייתי דורש טעם הדקרא. על כורחנו, שהדבר שהתורה כתבה הוא לא טעם לדין, אלא הוא עוד דין. ואז כתוב, לא ירבה לאנשים זה דין אחד, לא יצור לבבו, זה עוד דין. לא ירבה לאנשים זה מעבר ל-18, ולא יצור לבבו, זה אפילו אחת, אם היא לא, אם היא מסיר את לבבו. זה רבי שמעון, דווקא בגלל שהוא דורש טעם הדקרא, אז במקום שבו הטעם כתוב בפירוש, אז שם הוא תופס את הטעם הזה לא כטעם, אלא כדין נוסף. רבי יהודה שלא דורש טעם הדקרא, אז במקום שבו הטעם כתוב, אז אין בעיה, כי התורה עצמה, זה קשור לגזרת הכתוב, אז התורה עצמה כתבה את הטעם כדי שנעשה בו שימוש. זאת אומרת, לכן לפי רבי יהודה, פה באמת דורשים טעם הדקרא, ומותר להרבות נשים שהן צדיקות כאביגיל אפילו יותר מ-18 לפי רבי יהודה.
לפי רבי שמעון, אתה אומר שהלא יסור זה עוד דין במלך. זה דין בכל אחד. למה?
לא, זה לא דין, זה המלצה בכל אחד. במלך זה דין. במלך זה מצווה. יש המון דברים שהם נכונים, אבל זה עוד לא אומר שהם מצווה. גם על זה נגיע, נגיע בהמשך, נדבר על סברות. אתה אומר שכל דבר שיוצא מסברה אוטומטית הוא דין שנכון לכולם? לא כל כך פשוט. בכלל לא פשוט. זה הפרק הבא, הפרק של סברות.
האם הרמב"ם סופט לא יסור בתור מצווה?
לא, לא. הרמב"ם, זה הבאתי את הרמב"ם, זה סיימנו את השיעור לפני האחרון. הרמב"ם כותב שם בסוף, בפירוש המשנה בקצרה, הוא אומר, ואין הלכה כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. ואז השאלה היא, מה נשאר? הלכה כמוני, בקיצור, הרמב"ם אומר הלכה כמוני. כן, לא, דיברתי את זה. אמרתי שברור שהרמב״ם קרא את המשנה אחרת. כתוב, לא ירבה לו נשים, אלא 18. רבי שמעון אומר, מרבהו, בלבד שלא יהיו מסירות את ליבו, ורבי יהודה אומר, אני לא חושב, הוא הפוך. רבי יהודה אומר מה שהוא אומר. בדרך כלל אנחנו מבינים, וככה הרמב״ן, בהשגות שלו על השורש החמישי, הרמב״ן הבין שהמשפט הראשון הוא כותרת. לא ירבה לו נשים, אלא 18. ואז מגיע מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. אבל הרמב״ם תופס שהשורה הראשונה זה עוד דעה. לא ירבה לאנשים אלא 18 זה תנא קמא. רבי יהודה אומר כך, רבי שמעון אומר כך. והרמב"ם פוסק לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון אלא כתנא קמא. ותנא קמא מה שהוא אומר זה שלא דורשים טעם הדקרא אפילו במקום שהטעם כתוב בפירוש. שזה לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. לכן הרמב"ם בהשגות לשורש החמישי, הרמב"ן תוקף את הרמב"ם, הוא אומר, אתה אומר שיש הנושא של השורש החמישי זה שכאשר יש פסוקים בתורה שבאים להסביר איזשהו דין, אז הם לא נמנים במניין המצוות. זה הנושא של השורש החמישי. הוא לא מדבר דווקא על טעם הדקרא, אבל ברור שזה נמצא ברקע. עכשיו, שואל, תוקף אותו הרמב"ן מכוח הסוגיה הזאת בסנהדרין, והוא אומר, זה לא הולך לא עם רבי יהודה ולא עם רבי שמעון. זה לא מסתדר עם אף אחד. והרי לפי שניהם, הפסוק השני בא להגיד איזשהו דין. השאלה איזה דין? האם לגרום לי לדרוש את הטעם הדקרא בפסוק הראשון, שזאת השלכה דינית, או להוות צו נפרד, שגם זאת השלכה דינית. אז בכל מקרה, הפסוק השני לא בא לספר הטעמים, אלא הוא בא להגיד אמירה הלכתית. אתה לא הולך לא עם רבי יהודה ולא עם רבי שמעון. מה שהרמב"ן לא הבין זה שהרמב"ם מכין לא הולך עם רבי יהודה ורבי שמעון, הוא כותב את זה בפירוש המשנה. הרמב"ם אומר, הולך כמו תנא קמא, ותנא קמא זו שיטה שלישית שאומרת לא דורשים מעלה דקרא אפילו כשהטעם כתוב בפירוש. לא הרבה, לא היה
לשמונה עשרה. זה לא נגזר מעד הלשון שאתה אף פעם לא גוזר את הנדיקה, הרי הדבר הזה נוגע במקום שכן יש טעם מפורש.
ואפילו שם לא גוזרים, לא דורשים טעם
הלשון. זה כמו
רבי שמעון לכאורה. לא, זה לא כמו רבי שמעון. רבי שמעון אומר שבמקום שבו אסור לך להרבות יותר משמונה עשרה אפילו אם הם צדיקות.
כי לא דורשים
טעם
הלשון.
אבל אם אחת מסירה את ליבו, גם לא לוקחים אותה.
בסדר?
רבי שמעון אומר.
למה זה לא...
כי תנא קמא לא מסכים לזה.
אבל זה לא מפורש במילים שלו. המילים שלו לא ירבלו לרשים.
אלא 18, נקודה. בלי מגבלה. צדיקות, מרושעות, הכל, 18, זהו. זה בדיוק...
אבל רבי שמעון מסכים עם זה.
לא. רבי שמעון אומר, אם יש מרושעת, אפילו אחת לא לוקחים. היא מסירה את ליבו. יש עוד ציווי שלא יעשו לבבו. יש עוד ציווי. מבחינתו זה לא עוד ציווי, זה הסבר הציווי הקודם. אז השאלה, מה בעצם, לפני השאלה, קודם כל צריך לדעת שכשיש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, וככה מסגר בשומאי וכל האחרונים תמיד רגילים להגיד הלכה כרבי יהודה, שלא דורשים טעם דקרא. האמת שברמב"ם זאת, הלכה לא כרבי שמעון ולא כרבי יהודה, הלכה כמו תנא קמא. יש הבדל, כרבי יהודה כשהטעם כתוב בפירוש בתורה הוא כן דורש טעם דקרא. הרמב"ם פוסק להלכה כתנא קמא שאפילו כשהטעם כתוב בפירוש בתורה, לא דורשים אותו. השאלה הגדולה היא למה?
אז עשית משהו כתוב.
רגע, אותו דבר, זאת השאלה. למה הוא כתוב ומאלה למה לא דורשים אותו? כמו שאמרתי קודם, נדמה שזה מתחבר לקושי בהסבר המקובל. ההסבר המקובל הוא לכאורה מתאים לדברי רבי יהודה. ההסבר שאומר שאנחנו לא דורשים טעם דקרא מחשש לטעות. ואז מתבקש להגיד שאם התורה עצמה אומרת את הטעם, אז אין חשש לטעות, לכן שם דורשים. זו טענת רבי יהודה. לכן הרמב"ן או כל אלה שבאמת קוראים את המשנה הזאת כאילו יש בה רק שתי דעות, רבי שמעון ורבי יהודה, הם גם מפרשים את העניין שלא דורשים טעם הדקה כרבי יהודה. כי הם חושבים שיש רק אותו. יש או רבי שמעון או רבי יהודה, פוסקים הלכה כרבי יהודה וזהו. ואז באמת מה שיוצא זה שהבעיה בדרישת טעם הדקה זה החשש מטעות, ואם הטעם כתוב בפירוש בתורה אז אין חשש מטעות, אז כן דורשים. ואז אין בעיה. אבל הרמב"ם אומר שלא דורשים אפילו כשהטעם כתוב בפירוש. מה זה אומר? זה אומר שזה שלא דורשים טעם הדקרא, זה לא בגלל החשש מטעות. כי אם זה היה בגלל החשש מטעות, אז כשהטעם כתוב בפירוש, אין חשש לזה. אז למה כן? רק עוד הערה לפני כן, אמרתי כבר שהחשש מטעות הוא הסבר גרוע. למה לא דורשים טעם הדקרא? כי לא לדרוש טעם הדקרא מביא בסיכוי יותר גבוה לטעות. מה שאמרתי בהתחלה. אוקיי? אז לכן זה מתחבר למה שאמרתי קודם, ואולי זה גוף מה שמביא את הרמב״ם, או את תנא קמא קודם כל, ואחרי זה את הרמב״ם שולח בעקבותיו, להגיד שלא זה העניין שלא דורשים טעם הדקרא. שלא דורשים טעם הדקרא זה לא החשש מטעות. אז מה כן? למה לא דורשים טעם הדקרא אפילו כשהוא כתוב? נדמה לי שההסבר, לפחות הסבר סביר לעניין הזה, זה שלא דורשים טעם הדקרא, בגלל שמתי אתה, זה הזכרתי בסוף השיעור או משהו הקטרה, מתי אתה דורש טעם הדקרא? מתי שהפסוק עצמו כתוב באופן מסוים, והפרשנות התכליתית מביאה למסקנה אחרת. כי בפסוק כתוב לא תחבול בגד אלמנה, שזה כל אלמנה, פסוק לא מסייג, ואתה אומר כן, אבל ההיגיון של הדין קיים רק באלמנה ענייה, אז לכן רק באלמנה ענייה זה ככה, ולא באלמנה. אז במקום שבו הניתוח התכליתי, כן, הדרישת הטעם, מביאה למסקנה אחרת ממה שכתוב, אז מתעוררת השאלה של דרישת טעם הדקרא, נכון? רק אז דנים. כי אז השאלה אם ללכת אחרי הטעם או לא. אומר הרמב"ם, בכל מקום שבו יש סתירה בין הפרשנות התכליתית לבין מה שכתוב בתורה, כנראה אתה לא עושה נכון את הפרשנות התכליתית. כי אין שום סיבה להניח שהתורה מתבטאת בצורה לא מדויקת. פחות בהנחה שכן, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, אז הוא יודע איך לכתוב. ואתה בעצם רוצה לטעון שהוא כתב את זה בצורה לא מדויקת. הנה, עושים פרשנות תכליתית ורואים שהלשון לא מדויקת. צריך לפרש את זה אחרת ממה שעולה מהלשון. אז תנא קמא ובעקבותיו הרמב״ם כנראה יאמרו לא, ההנחה שלנו זה שהלשון מדויקת. אם כתוב לא תחבול בגד אלמנה, הכוונה כל הזמן. אוקיי? אבל הטעם, גם אתה מסכים, גם רבי יהודה מסכים שהטעם הוא מה שרבי שמעון אומר. אין ויכוח שזה הטעם. אלא מה? כל השאלה זה האם לדרוש אותו. אבל שימו לב, עכשיו פה יש נקודה מאוד מעניינת. יגיד לנו תנא קמא או רבי יהודה, אז מה אתה אומר? אתה בעצם אומר שמותר לשאת 30 נשים אם הן צדיקות כאביגיל, נכון? יותר מ-18, לא הרבה נשים זה 18, אז מותר לשאת 30 נשים אם הן צדיקות כאביגיל. כי כל הבעיה זה חשש שמה אסור לבוא. אז התשובה היא לא לא שהנימוק הוא לא החשש שמה אסור לבוא. הנימוק הוא החשש שמה אסור לבוא. גם מ-30 צדיקות אסור לבוא. היישום של הטעם, אני מסכים לטעם שאתה אומר רבי שמעון. הטעם הוא שמה אסור לבוא. ברור, כתוב בתורה. לא מתווכח עם טעם שכתוב בתורה. אני רק טוען שאם אתה מגיע לדיסוננס בין הטעם לבין מה שכתוב בפסוק, אז לא יישמת נכון את הטעם. אתה חושב שהסרת הלב מגיעה רק מנשים לא צדיקות. לא נכון, אם יש לו 30 נשים בארמון שלו, אז גם אם הם צדיקות גדולות הם יסירו את לבבו. כל מה יתעסק רק עם הקצקי ידע שלהם, במקום יתעסק עם הדברים החשובים. ולכן, גם 30 נשים מסירות את ליבו. אין לנו עכשיו את האישה שיושבת בדרך לרדת.
אבל למה כתוב בטעם?
שמר יהיה אביגייל.
למה אם כן כתוב בטעם?
אז אומר, הרמב"ם אומר זה מפורש, הטעם כתוב, כדי להסביר לך את הדין.
ולמה כשהוא לא כתוב?
כי עכשיו, לא היה להם עניין להסביר לך את הדין. הוא לא נותן להם קריטריון מתי כן ומתי לא, וזה הוא כותב מפורש. שהתורה אומרת את הטעם, זה בשביל שתסביר להסביר לך את הדין, לא בשביל לחדש דין. בשביל להסביר לך את הדין הקיים. זה כל נושא השורש החמישי שלו. ואז שימו לב, הנקודה, זה נקודה מעניינת. כי בעצם מה שיוצא מכאן, הרי אמרתי קודם, זאת השאלה שאיתה התמודדנו בעצם. השאלה שממנה אני יוצא, זה ההסבר המקובל לזה שלא דרכים לטעם הדקה הוא לא הגיוני. כי ההסבר הזה אומר שחשש לטעות. הוא אומר, מה זאת אומרת? אז אם לא תדרוש טעם הדקה, זה חשש לטעות, החשש לטעות יותר גדול. אז הוא אומר, לא. למה? זאת אומרת, מה זה מבוסס? זאת על זה שהטעם שמציע רבי שמעון מוסכם על כולם. אין להם ויכוח איתו שזה הטעם. השאלה רק אם להשתמש בזה בפרשנות. אבל אין ויכוח שזה הטעם. אז זה אמרתי, טוב, אז אם זה הטעם, אז הסיכוי שלך לטעות אם לא תשתמש בטעם יותר גדול. אבל לא, עכשיו תשימו לב, הדוגמה הזאת היא דוגמה נהדרת. כמו שפה כתוב הטעם, וכולם מסכימים שזה הטעם, ועדיין יש טעות ביישום, לא בטעם, הבנת נכון את הטעם. אבל אתה חושב שהטעם שלא יאסור לו לבוא קיים רק במקום שאנשים לא קשרות. אומרת לך התורה, לא, אתה טועה ביישום, הטעם הוא נכון, הטעם הוא שלא יאסור לו לבוא, אסור להרבות נשים. אבל היישום שלך מוטעה. כמו שיש הסרת הלב, גם אנשים צדיקות.
אם אישה אחת רשאית, אז הוא יתיר?
מה?
על אותו פרינציפ, הרמב״ם יתיר למלך לישא אישה אחת רשאית. כי אני לא מבין נכון, אישה אחת רשאית לא תסיר.
או שלפחות לא מספיק בשביל שהתורה תאסור. זאת אומרת, אם אחת מרושעת אני יכול להתמודד עם 30 צדיקות, צהל לא אחרי. טוב, בכל אופן, אני מביא את זה כדוגמה, למנגנון שמצד אחד מקבל את הפרשנות של רבי שמעון לדין. זאת אומרת, הטעם של רבי שמעון מציע הוא טעם נכון, אין ויכוח שזה הטעם, או לפחות סביר שהוא נכון, תמיד אפשר לטעות, אבל לא זה המשל של הוויכוח. אבי יודה ותנא קמא לא מתווכחים עם רבי שמעון בגלל שהם חושבים שרבי שמעון טועה בפרשנות. הם אומרים שגם אם אתה צודק בפרשנות, לא עושים בזה שימוש בפרשנות ההלכתית. אתה תכתוב את הפירוש על התורה אם אתה רוצה. אבל לא, בפרשנות ההלכתית אל תעשה בזה שימוש. ולמה? אז רבי יהודה אומר שלמה בגלל שאולי אתה טועה. אבל אז אני אומר, מה אתה אומר, אני טועה, אבל זה הטעם הסביר, למה להניח שאני טועה? אם אני לא אשתמש בטעם עוד יותר סביר שאני טועה. ותנא קמא אומר, לא, לא, בגלל שאתה טועה ביישום, הטעם הוא נכון, אין לי בעיה, הטעם כשהוא כתוב בתורה זה ודאי נכון. אתה טועה ביישום, אתה חושב שהסרת הלב זה רק בנשים מרושעות, וזה לא נכון. גם מריבוי של נשים צדיקות יש הסרת הלב. אז אני חושב שזה זה ההסבר הדעתי מתבקש, הסביר לדעת תנא קמא ולדעת הרמב״ם, ואז זה בעצם אומר שהבעיה היא לא הפרשנות לפסוקים, אלא שבמקום שבו יש דיסוננס בין הפרשנות לבין לשון הפסוק, שם יש לי חשש שאולי אני מיישם את הפרשנות לא נכון. אז לכן, שוב פעם, אנחנו עדיין נשארים בזה שפרשנות לתורה אפשר לעשות ולכתוב את זה כפירוש לתורה. אבל אי אפשר לעשות בזה שימוש במישור ההלכתי. רק הנימוק הוא נימוק אחר, לא כי הטעם לא נכון, אלא כי הטעם לא מיושם נכון. זה הנקודה, כשברקע יש את ההנחה שהתורה כנראה מנוסחת נכון, או מדויק. אם הקדוש ברוך הוא כתב משהו, אז הוא כתב את מה שהוא התכוון אליו. זה, אני רק אעיר על זה, בעצם הדבר הזה, כן, השיעור האחרון דיברנו על פסח, אמרתי שזה רק לכבוד פסח, זה קשור לעניין, כי דרשתי שם טעם הדקרה של איסור חמץ, אבל רק לכבוד פסח, אני רק אומר את זה כאן כדי להגיע לשלב שבו אנחנו נמצאים, ואני אחזור לזה בהמשך, כי בעצם מה שעשיתי שם דרשתי טעם הדקרה. לא אני, אלא אומר, טענתי שהרמב״ם דרש טעם הדקרה. מותר לי, כי הרמב״ם עשה את זה, לא אני. אז הרמב״ם דרש טעם הדקרה, והשאלה היא איך זה מתיישב עם הטענה שלא דורשים טעם הדקרה. זה לא עסקתי. אז ניסיתי להראות שהרמב״ם באופן עקבי דורש טעם הדקרה של איסור חמץ. וזה מעורר את השאלה איך זה יכול להיות. לשאלה הזאת מצטרפות עוד הרבה דוגמאות שבהן אנחנו רואים שכן עושים שימוש בפרשנות תכליתית, בהלכה. אנחנו כן דורשים טעם הדקרה, בכל מיני מקומות. ואז אני אצטרך, אני אביא כמה מגבלות בעניין הזה שלא דורשים טעם הדקרה. והאמת היא שזה כלל מאוד מצומצם. זאת אומרת, הוא נראה איזה כלל גורף כזה, לא דורשים טעם הדקרה. מה שכתוב בתורה אנחנו עושים as is. הרי אין פסוק אחד שאנחנו עושים as is, בינינו. אז אנחנו תמיד עושים פרשנות. אז השאלה היא איך זה מתיישב עם הכלל הגורף הזה שלא דורשים טעם הדקרה.
דיברת על הכללים.
מה?
דיברת על הכללים.
כן, דיברתי על הכללים, אבל פה הכלל הזה זה לא שיש לו כמה יוצאים מן הכלל. הוא עצמו, הוא יוצא מן הכלל אחד גדול. אז זה אני אגיע. יש כמה מגבלות מאוד משמעותיות על העניין הזה שלא דורשים טעם הדקרה, שמאוד מצמצמות את התחולה שלו. אבל רק עוד הערה אני רוצה למה שאמרתי ברמב״ם. בעצם מה שהרמב״ם אומר לנו, את הנקם, כן, מה שהרמב״ם מסביר, אומר לנו שאם אנחנו רוצים לדעת את הדין, אנחנו צריכים לעשות פרשנות לשונית ולא פרשנות תכליתית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת את לשון הפסוק ולהבין מה נגזר ממנה, ולא להיכנס לשאלה למה ומה רוצים להשיג, ומה שנקרא פרשנות תכליתית. עכשיו, הטענה היא שבדרך כלל, לא בדרך כלל, אלא אם אני עושה את הפרשנות התכליתית נכון, אז זה תמיד יצא מקביל. אז התוצאה תמיד תהיה אותה תוצאה כמו שיוצא לי מהפרשנות הפסוקים. ולכן במקום שבו זה לא יוצא כך, ואז מתעוררת השאלה האם נדרוש טעם הדקרה או לא, כנראה תהיית בפרשנות התכליתית. זה בעצם מה שאומר תנקם. זאת ההנחה היא שהפרשנות התכליתית אמורה להתאים לפרשנות הלשונית. וזה נקודה מאוד מעניינת. אני חושב שפעם דיברנו על זה, אני כבר לא זוכר באיזה נושא ובאיזה הקשר, אבל בעצם מה שהרמב״ם ואת הנקמה אומרים לנו כאן, זה שאנחנו יכולים להתייחס לאותו דבר בכמה מישורים שונים של התייחסות, בכל אחד מהם לעשות תהליכים פרשניים שהם נראים לכאורה אחרים לגמרי, ולהגיע בסופו של דבר לאותה תוצאה. מה שיש מתאם בין הפרשנות הלשונית לפרשנות התכליתית. נכון, זה בעצם הטענה. ואם אין מתאם, אז פשוט טעית בפרשנות התכליתית. זאת אומרת, אם אני אדייק בלשון התורה, אני אגיע למסקנה הלכתית X. אם אני אעשה פרשנות תכליתית, זאת אומרת, אני אסביר מה התורה התכוונה להשיג, אני גם אגיע למסקנה X. אותה מסקנה, זאת ההנחה. לכן לא דורשים טעם הדקרה, כי זה בעצם אמור להיות מקביל. ואם זה לא מקביל, אז כנראה יש בעיה עם היישום של הפרשנות התכליתית. זאת דוגמה למקבילות כזאת שבה עסקנו, אני עוד פעם לא זוכר באיזה הקשר זה היה. שהרבה פעמים, כן, בלוגיקה מדברים על סמנטיקה וסינטקס, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות איזשהו חישוב פורמלי כלשהו ולהגיע לאיזושהי מסקנה, להגיע לאיזושהי תוצאה, ולהיכנס למשמעויות ולחשוב מה הן אומרות ולהגיע לאותה מסקנה, ולהגיע למסקנה, וזאת תהיה אותה מסקנה. בלוגיקה יש אפילו משפט על הדבר הזה.
מה שמותם יש בעברית, משפט הנאותות והלימות, אני לא יודע איך הוא אומר את זה באנגלית,
שהוא משפט שבעצם אומר שיש התאמה מלאה בין החישוב הלוגי הפורמלי לבין המחשבה הפילוסופית שהלוגיקה רק מייצגת אותה. אם זה לא היה ככה, אז הלוגיקה לא הייתה עובדת. בכל אופן, הטענה היא שאם הלוגיקה לא הייתה מקיימת את ההתאמה הזאת לתכנים בין הסמנטיקה לבין המשמעות לבין הסינטקס, אז לא היה טעם לעסוק בלוגיקה. מה שאנחנו עושים בלוגיקה, אז אנחנו מצרינים, נותנים צורה לטיעון הפילוסופי, ואז אנחנו עובדים עם ה-X, Y, Z, P האלה, עושים, מגיעים למסקנה, וההנחה שלנו שכנראה המסקנה הזאת נכונה. למה היא נכונה? כי הטענה היא שהחישוב מקביל לגמרי למחשבה הפילוסופית שהיינו עושים, ומגיעים לאותן תוצאות.
אז יכול שאחד יהיה תפסד של השני.
בסדר, אני לא...
בדיוק,
אבל אתה פסט
של הסינטקס,
ואז
יש
לך בעיות. בסדר, אז יש בעיות, אבל פה ההנחה היא שזה...
לא סתירה, זה הרחבה.
לא משנה, אבל עדיין זה בעיה, כי יש מקומות שבהם לא תוכל לעשות את זה. בסדר, אבל פה ההנחה היא שזה לא קיים. בינתיים, אמרתי שיש יוצא דופן גם פה, ואז אולי אפשר לחזור להערה הזאת. אז פה בעניין הזה, אני אביא אולי דוגמה נוספת. יש מקובל לחשוב שיש ארבעה מישורים שבהם אנחנו מפרשים את התורה. פשט, רמז, דרש וסוד, נגיד. זה כמובן רק איזה נוטריקון שאני לא יודע אפילו מה מקורות, דרך אגב, הפרדס. וכל אחד מהם כמובן מחולק להרבה גוונים, יש הרבה רמז, הרבה דרש. זאת אומרת, יש לא ארבעה פירושים, אלא ארבעה סוגי פירושים. עכשיו, לכאורה, בכל מקום שאנחנו רוצים לדעת מהי ההלכה, היינו צריכים לעשות את החשבון לפי כל ארבעת המישורי ההתייחסות. לעשות החשבון לפי הפשט, לעשות החשבון לפי הדרש, לעשות החשבון לפי הסוד. רמז יכול להיות שהוא לא באמת אחד מהם, אבל לפחות לפי הפשט, הדרש והסוד. אנחנו לא עושים את זה. בדרך כלל, אנחנו עושים את
זה. זה
כל מיני שאותו
משקל?
לא, זה לא משקל. זה נכון.
חשיבות.
לא, זה לא חשוב, לכן אני אומר, זה לא צריך חשיבות, לא צריך להיכנס לשאלה הזאת. כי הם כולם חייבים להיות מקבילים. אם הם כולם נכונים, למה אנחנו לא עושים את החישוב בכל המישורים? לא כי אחד יותר חשוב מהשני, אלא כי הם אמורים לתת לנו את אותה תוצאה. זאת אומרת, ההנחה היא שאם נעשה את החשבון בשפה של הסוד, בעולם של הסוד, נגיע למסקנה שהדין הוא כזה וכזה. ונעשה את החשבון בשפה של הפשט, ונגיע למסקנה שהדין הוא כזה וכזה. המסקנות האלה אמורות להתלכד. ולכן לא צריך תמיד לבדוק בכלים של הסוד, האם עשינו את החשבון בכלים של הפשט, למרות שיש כל מיני כאלה, נדמה שהרב חיים מצאנז אומרים את זה, שהוא אף פעם לא פסק משהו עד שהוא לא בדק אם הוא מסתדר גם בענייני הסוד, אבל עובדה שיש הרבה פוסקים שלא מתמצאים בכלל בסוד, והם עכשיו פוסקים חשובים מאוד, והם שומעים בקולם, ואף אחד לא...
יש גם מחלוקות בגלל הסוד. הרב אליהו פוסק לפי הסוד.
זה יותר בעייתי, כי אז הוא אומר שאין חפיפה. כי זה מה שאין חפיפה. וזה נכון, ברור שזאת איזושהי טענה, זאת איזושהי טענה היפותטית שאומרת שיש חפיפה ולכן אני לא צריך להתרגש, אני יכול לעשות את החשבון של הנגלה והכל בסדר. בפרקטיקה העובדה שיש הבדלים, יש את המגן אברהם, בסימן למד בית שם, יש בהלכות תפילין, המגן אברהם מביא שם שעל פי סוד יוצא משהו אחר, אני אפילו לא זוכר באיזה הלכה זה מדבר, ואז הוא אומר, כשיש מחלוקת בין הנגלה לנסתר, פוסקים על פי הנגלה. ככה אומר המגן אברהם. כמובן המקובלים פוסקים על פי הנסתר. המגן אברהם בעצמו היה איש נגלה, אז הוא לא פוסקים על פי הנסתר. על זה עצמו יהיה אותו ויכוח בין המקובלים לבין הפוסקים על הנגלה. בכל אופן, אז כן רואים, יש סתירות. הגרא, למשל, בהרבה מקומות, מנסה ליישב. מה שיוצא מהפשט, למשל, עם כיווני המיטות, מי שמכיר, יש יוצא שם ההבדל בין הפשט לבין הסוד, והגרא מנסה ליישב אותם.
אבל כולם הם לא אבסולוטים, אז לא יכול... אם כולם היו אבסולוטים, אז צריכים כולם, אבל כולם לפי ה...
אתה צודק לגמרי, זה היה הרעה הבאה שלי. זאת אומרת, התפיסה הזאת כאילו שזה בעצם אמור להיות לגמרי מקביל, זה היה נכון אם כל אחד מהם היה מתמטי. זאת אומרת, אם הייתי יכול לעשות את חשבון הפשט, להגיע לתוצאה מוסכמת וברורה עם ודאות לוגית. זאת אומרת, שכאילו אין, ברור שזאת המסקנה, ואותו דבר בסוד. אז אולי, אני לא יודע, זאת התזה לפחות, הייתי מגיע לאותו מקום, בשני המערכות הכלים האלה. אבל זה לא המצב, אנחנו יודעים שגם בנגלה יש הרבה ויכוחים. אז מה פירוש שהסוד מתאים לנגלה? שהסוד מתאים לנגלה לאיזה צד של הנגלה? יש ויכוחים.
גם הנגלה לא מתאים לנגלה.
בדיוק. אז מאיזה מהתשובות של הנגלה הסוד אמור להתאים? אז תראו, שימו לב, זה יותר טריקי ממה שאמרתי עכשיו. כי היה מקום לומר שזה עדיין לא קשה. למה? כי אם יש מתאם בין הסוד לבין הנגלה, אז הבן אדם שעשה את החשבון בנגלה, כשהוא עצמו יעשה את החשבון בסוד, הוא יגיע לאותה תשובה. אם מישהו חולק עליו, אין בעיה, הוא יחלוק עליו גם בנגלה וגם בנסתר. כי החשבונות האלה בעצם אמורים להתאים. אבל זה כמובן מניח איזשהו סוג של התאמה, תנאי לא קיים. זאת אומרת, איזשהו סוג של התאמה, מה שקראתי פעם, התאמה לוקלית. התאמה לוקלית פירושו שכל עיקרון בנגלה, יש מולו עיקרון מקביל בנסתר. ואז אתה בעצם מדבר, זה כמו לדבר בעברית ובאנגלית. בסדר, אתה תגיד את אותו דבר בשתי שפות. זה לא המצב שם. זאת אומרת, יש שם התאמה יותר מעניינת, יש בספר של גדל אשר בך, אופשטטר, של אופשטטר. אז הוא מביא שם דוגמאות מאוד חביבות לעניין הזה. הוא אומר שם, הוא מביא שם למשל איזושהי יחידה, כן, את ה-מי, M-I. אז הוא אומר שהוא מביא שם איזושהי יחידה, הוא אומר, אנחנו מתחילים מ-MU, יש שפה עם שלוש אותיות, M, U ו-I. אוקיי? הוא מגדירים יחידה, M, U ו-I. המילה החוקית הידועה לנו זה הם יהיו. עכשיו יש ארבעה נדמה לי כללי גזירה. זאת אומרת, מה שמסתיים ביו אתה יכול להכפיל את כל הסוף שלו. מה שיש שני עיים אתה יכול למחוק את שניהם. או לא משנה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. צריך כללים, איך עוברים? זאת אומרת, אם יש מילה נתונה אחת, אז אתה יכול לגזור ממנה עם הכללים האלה מילים חוקיות אחרות, וככה בעצם אפשר להגדיר שפה. אפשר להגדיר את אוסף המילים החוקיות בשפה כאוסף המילים שאפשר לגזור מהמילה הראשונית עם, עם כלי הגזירה האלה. ואז הוא שאל, ואז הוא שאל, האם MI היא מילה חוקית? חידה, לא קורה. מאוד קשה. מאוד קשה. בסופו של דבר, לי זה היה קשה. בסופו של דבר, הוא הראה שהמילה הזאת היא לא חוקית. זאת אומרת, הוא הוכיח את זה מתוך הכללים, שהמילה הזאת היא לא חוקית. ואחרי זה, הוא אמר, הוא לקח את כל אחד מהכללים, והוא אמר, אני יכול לנסח את כל הדברים האלה בשפה לגמרי אחרת. ואת אני יכול להגיד, נגיד שיש, נקרא ל-N3, ל-I1 ול-U0. נסמן את זה במספרים, באותיות. מותר, נכון? זה רק סתם סימון אחר. אבל עכשיו תשימו לב שהמילה הראשונה שהיא חוקית, זה 31, M-I, זה 3, 1, 31. ועכשיו כל כלל גזירה אפשר לנסח אותו בשפה מתמטית. נגיד, אם משהו מסתיים ב-1, אז אתה יכול להכפיל אותו ב-10 ולהוסיף 1. זה בעצם 311, לשכפל את ה-1. אתה יכול, אז הוא מתרגם את זה לאריתמטיקה בעצם. עכשיו אתה יכול לעבוד עם מחשב, זאת אומרת, אתה יכול לעבוד עם כלים מתמטיים, ולראות האם אתה יכול... האם אתה יכול להגיע למילה 30 מתוך המילה 30, המילה 31. ואז יכול להיות שזה הרבה יותר קל, בכל אופן עושים את זה בשפות אחרות, נפתר לפניך עולם אחר של כללים. אבל ברור לגמרי שיש מטעם. זאת אומרת, אם אתה תוכיח את זה בכלים האלגבריים, אתה תגיע לתשובה נכונה גם בכלים הטיפוגרפיים, בכלים של ה-MI ו-U. ולכן בעצם זה שתי שפות שונות, אבל יש התאמה מוחלטת ביניהם. זה מה שבדיוק, זה מה שאני קראתי, ההתאמה הלוקלית, ולכן ברור שנגיד, אם נגיד לא יצויה, שהיה שם איזשהו ויכוח בשפה האריתמטית, הוא היה גם בשפה הטיפוגרפית. אז לכן, זה שיש ויכוחים בנגלה, זה לא אומר שלא יהיו אותם ויכוחים בנסתר, ועדיין תהיה התאמה. אלא מי? עכשיו אני משתמש בדוגמה הזאת, צעד אחד הלאה. בוא נגיד שיש בסופו של דבר איזשהו אוסף של מילים שהם המילים החוקיות בשפה. אוקיי? נגיד, מצאנו את כולם, זה כנראה מספר אינסופי, לא משנה, אבל נגיד שמצאנו את כולם. עכשיו, אני לוקח את אוסף המילים הזה ורוצה להגדיר אותו בדקדוק, באמצעות דקדוק אחר. אני מתחיל מהמילה, נגיד, M-M-M-U, נגיד שהיא אחת המילים החוקיות. אני מגדיר אוסף של 10 כללי גזירה, אחרים לגמרי, לא קשורים לכללים האלה, שבמקרה יוצא שאם ניישם אותם, אנחנו תמיד מגיעים לאחת המילים החוקיות. אבל כללים אחרים לגמרי, אין קשר בינם לבין הכללים הראשונים, אבל מה שהם פורסים, כן, את אוסף המילים שאתה מגיע אליהם, זה אותו אוסף מילים. ושתי צורות שונות של הגדרה. אין מניעה עקרונית שיהיה דבר כזה, נכון? זה לא, אין עם זה בעיה.
אבל יש מפוי חד-חד אותי בין החוקים.
לא, לא, זה לא נכון. אין מפוי
חד-חוקים.
בתוצאות. יש מיפוי בתוצאות ולא מיפוי בחוקים. אני חושב שההתאמה בין הנגלה לנסתר, אם בכלל ישנה, היא התאמה כזאת. לא התאמה בין הכללים. ולכן, איפה תהיה ההשלכה? מה שקראנו קודם, גזירת הכתוב. כן, מה זה, כאשר יש התאמה לוקלית, אף פעם לא תהיה חריגה ממנה. נכון? אם החוקים הם מקבילים, הטיפוגרפיים מול האריתמטיים, כל מילה שתהיה חוקית פה, תהיה חוקית פה, ולהפך. אין, אין...
שונות זה בכלל אותו דבר, אבל זה מתואר אחר.
בדיוק. זה כמו עברית ואנגלית, או לא משנה, איזשהו תרגום. אבל במקום שבו ההתאמה היא התאמה גלובלית, אז תיאורטית זה יכול להיות. אבל צפוי שיהיו חריגות. זאת אומרת, צפוי שהסט הכללים הזה יפרוס... קבוצה מסוימת, סט הכללים ההוא יפרוס קבוצה שהיא כמעט אותו דבר, אבל יהיו איזה 2-3 מילים שלו, או שכן. אמרתי, עכשיו אני אומר, אבל בדרך כלל לא זה יהיה המצב. בדרך כלל המצב יהיה שישנה התאמה גלובלית באופן עקרוני, אבל יש כמה חריגים. בהתאמה לוקלית זה לא יכול להיות. עכשיו, איך אני יודע שההתאמה בין הסוד לבין הפשט היא מהסוג השני ולא מהסוג הראשון? יש לי הוכחה. אולי. אבל עכשיו אני צריך לטועל פשוט. אבל ההוכחה היא המושג גזירת הכתוב. אם הייתה התאמה בין לבין הנסתר, אז ההתאמה הזאת אף פעם לא הייתה נשברת. זאת אומרת, כל דבר שיש לו הסבר בנגלה, יש לו הסבר בנסתר ולהפך. גזירת הכתוב פירושו משהו שאין לו הסבר או הסבר מלא בנגלה, אבל יש לו הסבר כנראה בנסתר, אחרת למה אמרו אותו, יש לו איזשהו הסבר. אבל לא הסבר בנגלה, לא במערכת הכלים שיש לנו. במקום שבו ישנה חריגה בהתאמה הזאת, אז זה אומר שהיא לא לוקלית, כי התאמה לוקלית בהגדרה יש... יש התאמה על כל אחת ואחת מהתוצאות. ולכן, כן, אתם יודעים, זה, אני חושב שדיברתי על זה פעם, את הבאתי את הדוגמה של מערכת צירים קרטזית ופולארית. אתם מכירים זה שאתם מגדירים נקודה במישור דו-מימדי, אפשר להגדיר אותה דרך רכיבי X ו-Y שלה. אפשר להגדיר אותה דרך המרחק מהראשית והזווית, R ו-Theta. אוקיי? זה הפולארי והראשון זה הקרטזי. עכשיו, הפולארי והקרטזי, זה עדיין התאמה כמעט לוקלית, כי אני יכול לבטא את X באמצעות R ותטא ואת Y באמצעות R ותטא וגם להפך. אבל אני לא יכול לבטא את X באמצעות תטא ואת Y באמצעות R. זאת אומרת, זה לא טריוויאלי במובן הזה. והנקודה היא שבהתאמה מהסוג הזה באמת יש נקודה אחת שבה אין התאמה. בראשית, נכון? בראשית יש, תראו, x שווה 0 ו-y שווה 0, אבל ב-r תטא, כן, אין תטא, זאת אומרת, ב-r תטא זה קו שלם, זה קו של כל התטא, r שווה 0 וכל התטא.
r, אין
תטא
כלשהי.
זה
כלשהו.
r שווה 0 וכל
התטא. לא, לא,
תטא,
לא
משהו לא
אין
תטא, תטא
כלשהי.
אמרתי, כל התטא, r שווה 0 וכל התטא, זאת אומרת, זה קו, אוקיי? אז המטעם הזה שיש בין שני התיאורים נשבר בנקודה מסוימת. הוא נשבר ושם מופיעים דפקטים טופולוגיים למי שמכיר. השבירה הזאת נובעת רק מזה שההתאמה היא לא התאמה לוקלית, נגיד במתאם, לא יודע מה, של סיבוב או של הזזה, לא יהיה דבר כזה. כי בסיבוב והזזה זה באמת זה משהו לוקלי. ולכן אף פעם לא תהיה שבירה של העניין הזה. אז אם אני חוזר לענייננו, בעצם הטענה היא שההתאמה בין הנגלה לבין הנסתר היא התאמה גלובלית. ברגע שהיא התאמה גלובלית, אז כן יכולים להיות דברים שבהם יהיה הסבר בנגלה, אבל לא בנסתר, או להפך. זאת אומרת, נגיד, גזירת הכתוב פירושו שיש הסבר בנסתר ואין הסבר בנגלה. יכולים להיות מצבים הפוכים, שיש משהו שהנגלה אומר, אבל הנסתר שולל אותו, זה המגן אברהם. ואז, עוד פעם אנחנו באיזשהו קונפליקט וצריך לבחור מי גובר. אז לכן, כשאני מדבר על שני מישורי התייחסות שהם אמורים להתאים, זה אמירה די כללית, מה שאמרתי ברמב״ם, שמה לא דורשים תמה דקרא, בגלל שהניתוח הלשוני והניתוח התכליתי בעצם אמורים לתת את אותם תוצאות, למרות שאנחנו משתמשים בכלים אחרים לגמרי. פה אנחנו משתמשים בכלים של, לא יודע מה, של הבנת טקסט, ושם אנחנו משתמשים בכלים רעיוניים, של מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות ומה כל מיני דברים מן הסוג הזה, שזה כלים אחרים לגמרי, אבל אנחנו אמורים להגיע לאותם תוצאות. עכשיו זה נאיבי לחשוב שאנחנו מגיעים באמת תמיד לאותן תוצאות, עם כל הכבוד למה שיוצא פה מהסוגיה. אבל הרי ברור שזה לא נכון. ולכן אין צורך להתפלא מזה מה שאמרתי קודם, שיש בהרבה מקומות מצבים שאנחנו כן משתמשים בפרשנות תכליתית, בהלכה. למרות הכלל שלא דורשים טעם הדקרה. ולמה? בגלל שההתאמה היא התאמה גלובלית. כשההתאמה היא התאמה גלובלית, אז יש הרבה מקומות שבהם נשבר. הדפקט במטופולוגי.
יש לי הלשון איתך.
מה?
כשיש אי התאמה, למה לא
הולכים לפי הלשון? רגע, אז אני אגיע. אני צריך לראות כל אי התאמה ולדון בה. אוקיי? אז אני אביא למשל דוגמה אחת או שתיים, רק כדי לתת לנו... כן, אתם יודעים מה, אולי...
אני אגיד על ההתאמה.
אני אביא שיש את הדוגמה... יש את הדוגמה של ג'ון סרל, היה פילוסוף אמריקאי, שנקרא חדר הסיני. בחדר הסיני הוא יושב בן אדם שמדבר עברית, כן, הוא לא יודע שפה אחרת. יושב בחדר, יש לו שני חלונות, כן, input ו-output. בחלון אחד נכנסים לו שאלות בסינית, ובחלון השני הוא צריך לענות תשובות בסינית. אין לו מושג בסינית, הוא יודע רק עברית. יש לו ארגז מלא אותיות סיניות, אינסופי, ומכניסים לו שאלות, וכל פעם שהוא לא עונה נכון על השאלה, נותנים לו איזה זץ חשמלי. עבר את ועדת הלסינקי, נותנים לו זץ חשמלי, עד שלאט לאט הוא מתחיל ללמוד לענות את התשובות הנכונות לשאלות.
משין
נעמי. כן. אז המצב הסופי אחרי אינסוף זמן, כשהוא כבר יודע לתת את התשובות הנכונות לכל השאלות, השאלה היא אם הוא יודע סינית.
לשונית, כן, תכליתית לא.
נכון? אין לו מושג, הוא לא יודע סינית. מה שהוא יודע זה שצירופים כאלה צריך לענות עליהם בצירוף כזה, וצירופים כאלה צריך לענות עליהם בצירוף כזה. אגב, זה הרבה פעמים באמת הזכרת המשין לרנינג, הרבה פעמים המשין עושים את הקפיצה הזאת ואומרים, אם יש מכונות לומדות, אז כנראה שגם יש להם תודעה, או תהיה להם תודעה. זה לא, אין שום הכרח בזה. זאת אומרת, זה בדיוק, המשין לרנינג נותן לך את הביומנות של השימוש, היחס בין אינפוט ואוטפוט, אבל זה לא עובר את הממד הקוגניטיבי של ההבנה, כמו שזה עובר את בני אדם. בסדר, אני לא רוצה להיכנס כרגע לכל הסוגיה, אני רק אומר שגם במשין לרנינג בעצם רואים את המתח הזה, ויש כאלה שלא מספיק מודעים אליו. עכשיו, גם שם זה דוגמה לאותו עניין. כי בעצם מה הוא עושה? הוא לא דורש טעם הדקרה, הבחור שיושב שם בחדר הסיני. נכון? מה הוא עושה? הוא מקבל שאלה מנוסחת בשפה סינית, ועונה תשובה שמנוסחת סינית. אין לו מושג מה המשמעות של הדבר, מה זה אומר, אבל הוא יודע להתאים תשובה לשאלה, בלי שזה עובר דרך ההבנה שלו. ולכן בעצם הוא עובד במישור, נקרא לו הלשוני, למרות שזה אפילו לא לשוני, זה סתם מניפולציות טכניות, אבל הוא עובד, נגיד, במישור הלשוני או הסינטקטי, בלי להיכנס לסמנטיקה, זאת אומרת, בלי להיכנס למשמעות. ומתברר שאפשר כנראה לתפקד לגמרי במישור הסינטקטי, בלי להתייחס לסמנטיקה. זאת אומרת, אפשר.
זו הנחה מאוד חזקה שלא אומר, לא?
מה?
אם מאגר השאלות הוא אינסופי,
לא, בסדר.
כנראה שזה לא נכון.
יכול להיות, יכול להיות. אבל בוא נגיד בשאלה סופית, זה כן נכון. אז בוא נסתפק בזה, מבחינתי זה מספיק בשביל להראות שיש אפשרות לעבוד במישור הסינטקטי במקום הסמנטי. אוקיי?
יש לו
תודעה
שזה
חשמלי,
זה לא
מבין. זה הוא מבין היטב. גם לא מבין, גם את זה אגב, יש מקום להגיד, הוא לא מבין, אבל הוא מגיב לזה, בדיוק. אבל זה לא בכך אומר שזה עובר את הקוגניציה שלו. טוב, אז אני רק אומר, זה עוד דוגמה לזה, שאם אנחנו עושים נגיד פרשנות לשונית לתורה, אנחנו נראה, אתה לא מתעסק בשאלה מה זה בא להשיג, את הפרשנות התכליתית, את הטעם של העניין, איך תגיע לתוצאה הנכונה? התשובה היא שאני אגיע לתוצאה הנכונה. זאת אומרת, לפחות יש סיכוי שאני אגיע לתוצאה הנכונה. כי הרבה פעמים השימוש בכלים לשוניים, בפרשנות של הפסוק, בהבנה לשונית שלו, בלי להיכנס לשאלה מה הוא בא להשיג, תביא אותי לתוצאה הנכונה גם בלי להתייחס למשמעות של הדברים או לפרשנות התכליתית. אני אסיים אולי בשתי דוגמאות שבהן אנחנו רואים חריגות. ואז זה יפתח את הפרק הבא שהוא חריגות מהכלל הזה שהם דורשים תם הדקרה. הדבר הראשון זה שן ורגל ברשות הרבים. הריף, בתחילת בבא קמא, כי אנחנו יודעים שיש ארבע אבות נזיקין, שור, בור, מבעה ואבער, בתוך שור יש שלושה אבות. שלושה או ארבעה. יש קרן, שן ורגל, קרן תמה ומועדת, ושן ורגל. יש ביניהם הלכות שמפרידות ביניהם. קרן, אז התמה חייבת חצי נזק, אחרי שלוש פעמים נזק שלם. שן ורגל פטורות ברשות הרבים. קרן חייבת ברשות הרבים. ומועדות מתחילת הרגל חייבים נזק שלם מהנזק הראשון. עכשיו, הריף, אילת בבא קמא, כותב ככה, ושן ורגל ברשות הרבים פטורים, משום דאורך יהוהו. כי דרכו ללכת שם ברשות הרבים. אז על זה הראש מביא את דברי הריף, והוא מאיר עליו, תמיע לי, מה הוא צריך לפרש טעם הדפטירי משום דאורך יהוהו? הקרקטיב, הוא ביער בשדה אחר, ודרשינן ולא ברשות הרבים. כתוב הוא בייר בשדה אחר, ואנחנו מבינים מכאן בשדה של מישהו אחר ולא ברשות הרבים, אז מכאן יוצא הפתור של שדה הרבים, ברשות הרבים. למה הריף צריך להביא לי את הטעם דאורחי הוא? או במילים אחרות, הים של שלמה מנסח את זה יותר, אומר הריף פה דורש טעם הדקה. עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה, זה לא בדיוק, הראש אחרי זה אומר ככה, ואפשר שבא לפרש טעם הפסוק. למה פטרתו תורה ברשות הרבים? לפי שדרכו לילך ברשות הרבים, ואי אפשר שילכו הבעלים אחריהן תמיד. אז אתה לא יכול כל הזמן ללכת אחרי הבהמה שלך. הבהמות הולכות ברשות הרבים. מי ששם פירות ברשות הרבים, שיקח בחשבון שיש שם בהמות שמסתובבות. אני לא יכול ללכת כל הזמן אחרי הבהמה שלי. אל תניח את הפירות שלך ברשות הרבים. אז הריף רק מסביר את הדין של התורה של שן ורגל שפטורות ברשות הרבים. אבל קרן חייבת ברשות הרבים, אף על פי שדרכו לילך שם, וכיוון דאיועד, כן, הוא יועד, הוא מועד, ויודע שהוא נגחן, אבל אלמר אלים צועל. לא משנה, וגם בקרן תמה זה ככה, למרות שזה בעיה יותר, אבל נעזוב את זה, יש לו פה גם הערה על זה. ונפקמינה מטעם זה, עכשיו זה דבר מפתיע. הייתי מצפה שיעצור כאן. כי אם הריף בא להסביר את הדין שנלמד מהתורה, הוא ביאר בשדה אחר, ולא ברשות הרבים. אוקיי, אז הריף הסביר לנו את הטעם, הוא כתב פירוש לתורה. אבל לא אומר הראש, והריף אגב לא אמר את זה. הראש אומר את זה בריף. והראש אומר, בהתחלה הוא מאיר, למה אני צריך טעם? הרי כתוב מפורש בתורה. ואומר, אני צריך טעם כדי להסביר למה התורה אומרת ששבי הרגל פטור ברשות הרבים. אבל למה? לא במובן של הבנת הפסוק, זה לא פירוש לפסוק, אלא למה במובן של לקבל עכשיו החלטה הלכתית, וזה מה שהוא אומר. ואז הוא אומר, ונפקמינה מטעם זה, שאם היה עץ ארוך מונה מקצתו ברשות הרבים, ומקצתו ברשות היחיד, ודרסה עליו ברשות הרבים ושברה ברשות היחיד כלים, כיוון שדרכה להילך ולדרוס עליו פטורים. זאת אומרת, אם היה קרש ארוך שנמצא ברשות הרבים, צד אחד וצד שני שלו ברשות היחיד. הבהמה הולכת ברשות הרבים, מזיזה, דורכת על הקרש, אז זה הקרש הזה זז ברשות היחיד, ומפיל שם, שובר שם איזשהו כלי. אומר הראש, לפי הריף הוא פטור. כך שאם הפרסות של הפטור, אם הפטור הוא as is, לא דורשים טעם הדקרה. אז מה? אז הפטור הוא שברשות הרבים, חייבים הנזקים ברשות הרבים, לא ברשות היחיד. פה הנזק היה ברשות היחיד. חייב. הטענה שלו זה שהנזק צריך להיות בשדה אחר. לא שאני רק הולך איתו, זה לא חשוב לי כרגע העניין עצמו. אבל לפי ההסבר של הריף, שיסוד הפטור הוא דאורחי הוא ללכת ברשות הרבים, אז פה היא הלכה ברשות הרבים כדרכה. מה אתה רוצה שהבעלים ילך אחריה? הבעלים לא יכול ללכת אחריה. אז אם אתה שמת שם איזשהו קרש ארוך, הבעלים לא אמור ללכת אחריה, אז הוא פטור. אבל אז באמת יוצא שהראש, כשהוא מבין שהריף מסביר את הפטור של שם ללכת ברשות הרבים, הוא לא טוען שהריף כתב פה פירוש לתורה. אלא הוא טוען שהריף אומר את זה הלכה למעשה. זאת אומרת, אפשר לגזור מזה מסקנה הלכתית, במילים אחרות הוא דורש טעם הדקרה. אבל בגמרא עצמה אני יכול לשאול איך הגמרא עושה את זה. זה הדוגמה הבאה שלי. את הדוגמה הבאה שלי, זה באמת נכון, אתה צודק שזה בעצם רק המשך של הדוגמה הזאת. הגמרא שם בתחילת בבא קמא, שהיא על המשנה הזאת של אבות נזיקין, הרי מה מדבר על שן ורגל ועל קרן ובור וכל העניינים האלה, נדענו שם עם תולדותיים כיוצא בהם או לא כיוצא בהם, ואז הגמרא מתחילה להיכנס להגדרה של כל אב נזק. אז אנחנו היינו חושבים, כתוב בתורה שן ורגל, אז שן ורגל, הכוונה מה שהיא אוכלת או שהיא דורכת ברגל, שהיא הולכת. אבל בגמרא אומרת שלא, למשל נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה, זה תולדה של קרן. למרות שהנגיפה זה נעשה ברגל, או הביתה, זה נעשה ברגל, הנגיפה זה בגוף, אבל הביתה זה ברגל. אז למה זה נחשב קרן? אז הגמרא אומרת שקרן, שן ורגל, אלה אבות נזיקין רעיוניים, ולא אבות נזיקין במובן של איברים של הבהמה. אז קרן זה היזק שנעשה בכוונה להזיק והוא משונה. שן ורגל זה דברים שהם דרכו ללכו להזיק, אוקיי? יש פה שאלה, יש שנה על איזה קוד או שאלה, לא משנה, יש כל מיני מאפיינים של כל אחד מאבות הנזיקים. אז בעצם הדברים של הריף פה מופיעים בצורה כזו או אחרת בגמרא עצמה. הגמרא עצמה מדברת על שן ורגל, אז היא אומרת, כיוון שדרכם ללכו להזיק. נכון שבגמרא זה פחות בולט, כי בגמרא בסך הכל מפרשים את המושגים שיש בתורה. בתורה יש שן ורגל, שנייה אחת, אנחנו מפרשים את זה, זה כל ההזקים האלה שדרכו ללכו להזיק. לא, אנחנו לא מסיקים לזה ישירות איזושהי מסקנה הלכתית, למרות שיוצאות מזה מסקנות הלכתיות. יוצאות מזה כל מיני מסקנות שאם יש נזקים שלא נעשים ברגל, הם נעשים כדרכם, אז אתה תהיה חייב נזק שלם מהפעם הראשונה. כי זה דומה לרגל, לא דומה לרגל, יש לזה השלכות הלכתיות, אבל זה פחות בולט בגמרא, בריף זה יותר בולט, ולכן דנים בריף, כי הריף לוקח את זה ועושה מזה מסקנה הלכתית. אז כל הדיון שם בבבא קמא על הגדרת אבות הנזיקין, גם הוא בעצם מעורר את השאלה של דרישת טעם הדקרא. כמו שהתורה מדברת על כי יגח שוריש את שורר, או ביער בשדה אחר, אז היא מדברת על איזשהם מקרים מסוימים, ופתאום אנחנו הופכים את זה לאיזשהם מזיקים מופשטים כאלה, דרכו ללכו להזיק, משונה, כוונה להזיק, יש ענה לאיזה קור, תחילת עשייתו לנזק, כל מיני מאפיינים מהסוג הזה, שזה הכל כמובן המוראים או התנאים מביאים את זה איתם מהבית. זאת אומרת, זה בעצם פרשנות, לכאורה פרשנות תכליתית, טעם הדקרא. בשאלה איך עושים את זה, אוקיי? אז אנחנו נעצור כאן, וזה...